שלום שלום וברוכים הבאים למי שעוד לא הספקנו להגיד לו באופן אישי, חדשים גם ישנים, לכולם השלום והברכה, ושבעזרת השם יהיה זמן טוב משמעותי לכולנו. גם כשעוברים הרבה שנים, היום הראשון, הימים הראשונים האלה של השנה, תודה רבה, הם תמיד ימים מרגשים, גם לפגוש את ההורים שמתרגשים, חלקם צעירים, בן הראשון שככה יוצא מהבית, אפשר לומר, הגיע לגיל של הבגרות והעצמאות, וגם מבחינת, אפילו הייתי אומר, עוד לפני אפילו הישיבה הספציפית שלנו, אני מרגיש שיש פה, איזה התרגשות שהיא הרבה יותר גדולה והרבה יותר רחבה. כי לפעמים אנחנו נמצאים ככה בתוך האירוע, והוא נראה לנו מאוד מובן מאליו ומאוד טבעי ומאוד פשוט, וברוך השם, וטוב שכך. אבל בואו רק נציץ אחורה לא כל כך הרבה שנים, לפני כמה עשרות שנים, לפני 80 שנה, עולם התורה של עם ישראל נגדע בצורה מאוד מאוד משמעותית, בכמויות עצומות, באיכויות עצומות, זה אי אפשר בכלל לדמיין ולתאר, כמה תורה הלכה לאיבוד, כמה ידע, כמה עוצמות של צדיקות, של אמונה, של יראת שמיים, של גדולים ושל קטנים, של ילדים רכים שנועדו לגדולות. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כמובן מהגויים הרשעים שרצו לא רק לחלות אותנו פיזית, אלא אנחנו יודעים שהיה שם מאבק לאורך כל הגלויות, אבל בתקופה שלנו, בדור שלנו, אנחנו יודעים שהמאבק הוא היה מאבק ערכי ורוחני. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם כשכבר הגענו למדינת ישראל, וזכינו לתקומה עצמאית שלנו, אז אנחנו יודעים שלצערנו הרב, היו בתוכנו יהודים שגם ראו בעולם התורה דבר חולף ועובר. זה סיפור ידוע על חזון איש, זכר צדיק לברכה, שבא לבן גוריון ואמר לו, תשמע, עולם התורה נחרב, יש לי פה 400 בחורי ישיבה, זה היה בהקשר כמובן של לפתור אותה מהצבא, לא משנה שלזה אנחנו לא מזדהים עם הבקשה הזאת, אבל בהקשר הזה של, וידוע שאמר לו בן גוריון, בסדר, 400 איש, מה אכפת לי, ממילא, הוא אמר לאנשים מסביבו, ממילא הם פוחתים והולכים, לא יהיה שם יותר מדי, עושה, בואו ניתן להם כמה מאות איש. זאת אומרת שזה לא מובן מאליו, רק רוצה לומר, ככה כפתיחה קודם כל, זה לא מובן מאליו בכלל שיש פריחה של תורה בעם ישראל, בארץ ישראל. זה מצד אחד הדבר הכי נורמלי והכי טבעי בעולם, כי התורה ועם ישראל הם אחד, והם הם מחוברים בצורה הכי טבעית והכי פנימית, אבל בפועל המציאות היא לא פשוטה, הן מבחינת הגויים, הן מבחינת המאבקים התרבותיים שיש בתוך עם ישראל, שאולי תכף נאמר עליהם משהו, והן מבחינת המאבק הפנימי שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא מובן בכלל מאליו שאדם בוחר, והבחירה היא לא רק בשיעור א' שהוא בוחר להגיע לישיבה, גם בחור בשיעור ב' שבחר להמשיך בישיבה וכן הלאה, זה אמירה, זה בחירה, זה חיים עמוקים ופנימיים של תורה, שהביטוי שלהם בסוף בכל בתוך ישיבה, ישיבה שלנו אפשר ככה רק להזכיר, היום הגיעו תלמידים שבזמן הגירוש נולדו, כן? אתם, חברים, שיעור א', הברוכים הבאים אלינו, בזמן העקירה שלנו, אתם נולדתם. מבחינתכם, אתם, זה כבר היסטוריה, מה שהיה שם. אבל אתם עכשיו חלק מההיסטוריה הזו. אתם עכשיו מגיעים לישיבה שלפני 18 שנים נעקרה ונחרבה, וקמה מחדש, קמה מחדש וצומחת מחדש, וכל חבורה כזאת חדשה שמגיעה היא ממש כמו לצאת בתקופת האביב ולראות את הפריחה ולראות את הכנתה של של הפירות ולשמוח לקראת פירות חדשים שאולי עכשיו הם בתחילת דרכם, אבל הם הולכים לקראת עתיד ולקראת צמיחה מאוד מאוד גדולה. אז כל האירוע הזה, במובן הלאומי הכללי, וגם במובן הישיבתי המצומצם יותר, הוא בהחלט משמח מאוד, מרגש ומשמעותי. בתקופה שלנו עכשיו, של החודשים האחרונים, אפשר לומר שיש איזה צביטה בלב, יש איזה כאב עם השמחה הזאת שאמרנו, אבל מתלווה אליה תחושה מאוד מאוד לא פשוטה, שאני מעריך שכולנו, אני מעריך, מקווה גם, שכולנו בצורה כזאת או אחרת מרגישים את הכאב הזה על כך שלא מעטים, אני לא בטוח שהם כל כך רבים כמו שהתקשורת עושה מהם, ולכן זה לא משנה, אבל ברור שיש איזושהי קבוצה בעם ישראל שבכל זאת היא כן משמעותית, וגם אם היא לא כל כך גדולה בכמות שלה, זה לא משנה מבחינת מה שהיא מבטאת, מבחינת מה שהיא צועקת, והקבוצה הזאת, תעזבו עכשיו את כל הפוליטיקה ואת כל הרפורמות ואת כל הזה, בצד הכי פנימי ועמוק, מה שהיא צועקת זה משהו שפוחד, פוחד מאוד מהתורה. פוחד מאוד מכך שהמדינה שלנו תהיה כביכול מדינה שכולה מונהגת על פי תורה. אז שוב, בלי להיכנס עכשיו לצדדים המעשיים, שאפשר גם להבין את הפחד שלהם, בגלל שבאמת חלק מאנשי התורה, האופן שבו הם חיים את התורה, האופן שבו הם מביאים את התורה, הוא באמת גורם לפחוד ממנה. הוא באמת גורם לפחוד ממנה. אבל הכאב כל כך גדול, כי מי שבאמת מכיר את התורה ברמה כזאת או אחרת, ויודע כמה ממש זה הדבר הכי הפוך בעולם מלפחד ממנה, מלהירתע ממנה, מלחשוב שהיא הולכת לגרום לאיזה חיים לא טובים, לאיזשהו חילה. אתה נאמר לך עולם שהכל נהיה מזרור. שכביכול התורה הופכת להפוך את החיים לאיזה חיים מאוד מאוד שאין בהם חיים, שהתורה כביכול תסגור לנו את היופי שבחיים, את הפאר של החיים, את ההנאה, את ההנאה שיש בחיים. וכמה זה לא נכון, כמה התורה היא תורת חיים, כמה התורה היא תורה שיודעת, וכל עניינה הוא לחיות את המציאות, לפתח את המציאות, ולגדל אותה, ולרומם אותה, ולחיות אותה בעוצמות הכי גדולות שלה, והכי מדויקות שלה, והכי נכונות שלה, שכוללות גם באמת לפעמים דברים שנראים הגבלות, אבל הן באמת הגבלות שיוצרות דווקא את התוכן המשמעותי והכי עמוק. הדבר הזה, אני חושב שמשהו צריך לעשות לנו, חוץ מכאב, בסדר, כאב, אם זה לא, זה לא עושה, זה לא מספיק. אחרי הכאב, מגיע השלב שאתה רוצה את הכאב. אתה רוצה לפתור את הכאב הזה. אתה רוצה למנוע אותו, אתה רוצה שהוא לא יהיה. וזה כן בידיים שלנו. כיוון שאם אנחנו, בעזרת השם, נצליח, אנחנו כבר מצליחים, אבל נצליח יותר, באיכות יותר גדולה, בכמות יותר גדולה, להראות, לחיות, לא להראות, לחיות, זה כבר ייראה לבד, לחיות באמת את התורה, על כל רבדיה, בצורה באמת שהיא, כמו שהיא, כמו שהיא באמת, אז לאט לאט לא יהיה ממה לפחד, ולא יהיה נגד מה להפגין, כי רק הפוך, רק ירצו להצטרף לזה. ירצו להתחבר לזה, כי זה כל כך אמיתי, וזה כל כך נכון, וזה כל כך טוב, שירצו להיות חלק מזה. וכשמפחדים מזה, זה סימן שמשהו עדיין, באופן שבה היא מופיעה, עדיין לא שלם. וזה נמצא לפתחנו ומאתגר אותנו. דבר השני שמאתגר אותנו, והוא קשור מאוד לנקודה הזאת, אני קצת ככה מתחיל מהדברים הגדולים, ואז ככה קצת נתחבר יותר למציאות שלנו, כמה נקודות, וככה שקשורות ממש ככה לפתיחת הזמן שלנו. אבל בכל זאת, זה דברים מאוד משמעותיים וחשובים. ישיבות ההסדר עברו תהליך מאוד מאוד מעניין. הדברים הם ידועים. אצל חלק מכם זה אבא מספר לכם. אצל חלק זה כבר כמעט הסבא מספר לכם. אני שמה, אי שמה, בין האבא לסבא. מספר לכם שלפני, כשאני הייתי בשיעור א', עברו איזה כמה דקות מאז. אז היו 7 ישיבות הסדר ומרכז הרב. זה מה שהיה. ולא היו רבים כל כך של אנשים. וחלק גדול, לא אגיד כולם, אבל חלק גדול כבר ממי שבחר ללכת לישיבה ולא הולכת לצבא ולא הולכת לנחל, היו כל מיני אפשרויות אחרות, הוא כבר די בחר בזה בצורה מודעת, עם מחשבה ועם רצון ועם באמת אנרגיות של לבוא ולגדול ולהשקיע ולהיות באמת לבוא ולרצות לגדול בתורה. לגדול בתורה זה לא אומר להיות רב, כידוע. לגדול בתורה זה אומר להיות אדם גדול, כי התורה מצמיחה את האדם להיות אדם משמעותי, להיות אדם גדול. מתחיל מהעמידות שלו, וזה עובר לכל השקפת העולם שלו, לכל הנהגת החיים שלו, ולכל החיים הציבוריים שלו, וזה אדם גדול, אדם שבאמת חי אחר כך את חייו היומיומיים המעשיים, חיי משפחתו ואת עיסוקיו, עושה אותם בגדלות, עושה אותם ברמה, מתוך התורה, מתוך התורה שהוא מלא בה, זה ממלא את כל חדרי חייו, וככה הוא חי. ועם השנים, ברוך השם, יש בזה שמחה גדולה, כמו שאמרנו בהתחלה, אמרו לי, לא כל כך אוהב את זה, האמת. לא יודע מי מגלה את זה שם על הכתב הזה שם בערוץ 7, מאיפה הוא יודע, בכל ישיבה, כמה תלמידים יש. לא יודע, מישהו פה אמר לו? לא יודע. לא נראה לי שמישהו אמר, לא יודע מאיפה יש להם את הריגול הזה. עכשיו, למה אני לא אוהב את זה? כי אם הייתי בישיבות האלה שיש להם קצת פחות, אז הם לא מופיעות ברשימה, אז מתחילים לדבר עליהם, הישיבה הזאת לא גדלה, היא קטנה, למה לעשות את זה? למה, שמה צריך לעשות את זה? אבל בסדר, תעזבו, זה תקשורת, אז מה הם חיים? חיים מהדברים האלה, אז אם הם תקשורת דתית, אז הם צריכים לעשות אקשן של דברים דתיים, אז מספרים של ישיבות, חודש אלול, בסדר, הנח להם לעיתונאים, זה העבודה שלהם. אם אתם הולכים לבחור במקצוע הזה, נסו לחשוב איך אתם הולכים לעשות את זה ככה ברמה גבוהה. על כל פנים, אבל הכותרת, הראו לי שהכותרת היא, יש גדילה בעולם הישיבות הציוני דתי, מכינות, ישיבות, לא יודע, כל הדברים האלה. וזה באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, זה שמחה גדולה מאוד בכל ההיבט שדיברנו לפני כמה דקות. אבל עלייה וקוץ בה, והקוץ הוא, וזה בידיים שלנו לפתור אותו, שלפעמים ההמוניות, לפעמים כשזה דרך נהפכת להיות כבר דרך כבושה, שכולם הולכים בה, זה לא הראשונים שחשבו כמה וכמה פעמים, רגע, אני בטוח רוצה ללכת לישיבה, למה אני הולך לישיבה, מה אני רוצה להשיג בישיבה, איך אני הולך להשיג את מה שאני משיג בישיבה, מה הכלים שאני, כאילו, אני עושה משהו רציני ומשמעותי ויודע מה אני עושה, ובמילא ככה זה נראה, ודי מהר גם רואים את התוצאות הפירות. היום אפשר להגדיר שכל אחד ואחד מאיתנו, ואגב זה לא רק שיעור א', שיחה פה היא לכלל הישיבה, גם מי שנמצא בשיעור ב' וגם בד' עוד לא איתנו, וגם בשיעור א', וגם אלה שלא איתנו, אבל הם בהמשך הדרך, אנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו לעומק, למה אנחנו פה? מה אנחנו עושים פה? מה באנו לעשות פה? כי זה לא מובן, כי זה מובן מאליו, לא ממש מובן מאליו, כל אחד פה יגיד, שמה, היה לי התלבטויות, חשבתי אולי מכינה, מעריך שבודדים חשבו ממש ללכת לצבא. אולי על מכינה היה קצת התלבטויות, אבל עוד קצת שכנועים, אם זה של ההורים או של הרם בבית ספר, של הישיבה התיכונית או בתיכון, איפה שזה היה, אומר לו, תשמע, עדיף לך ישיבת הסדר, אומר, תשמע, באמת, נראה לי שזה דרך יותר טובה, יש גם צבא, גם ישיבה, יש חבר'ה, יש זה, יש גם תנאים, יש גם באמת, נהיים אנשים יותר טובים מזה, יאללה, נלך ישיבה. זה מחשבה טובה ונכונה ומצוינת, זה כנקודת פתיחה. אבל היא ממש ממש לא מספיקה כדי לעשות את זה בגדול, כדי לעשות את זה בעוצמה. כדי לעשות דברים בעוצמה, אתה צריך לבחור בהם ממקום מאוד מאוד גדול. ממקום שבאמת אתה חופשי לבחור, ואתה לא עושה את זה רק כי זה מין דרך כזאת שכבר היא די כבושה ודי נוחה ודי זה. אלא אתה באמת אומר, רגע, מה, אני עכשיו הולך פה לחמש שנים, או לא משנה, נשאר לי עוד שנה או שנתיים או ארבע, מה אני עושה פה? מה, למה יש כל הדבר, למה יש את הדבר הזה בכלל? מה הסיפור פה? והאמת היא, זה לא עכשיו, אני לא יכול לתת עכשיו שיחה על הדבר הזה, זה ייקח פה עוד שעה, זה לא העניין. אבל בשלוש דקות, רק ככה להגיד ממש איזה מילה, יש פה משהו מאוד 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 משמעותי. אנחנו, אפשר לומר, מקיימים עכשיו במידה מסוימת את המשפט שהגמרא אמרה, מניחים חיי שעה ועוסקים בחיי עולם. חיי שעה זה החיים, החיים, כל עיסוק שיש בחיים, ולשם אנחנו נגיע. עוד חמש שנים, שש, שבע שנים, אנחנו נגיע לשם, לחיי שעה. וזה בסדר, חיי שעה זה השליחות שלנו בעולם. לחיות, משפחה, עיסוקים, עבודה, לימודים, קהילה, חיים, חיים מלאים ותוססים. זה מדינת ישראל, מדינת הגאולה. אבל, צריך להבין שכדי לחיות את החיי שעה בגדלות, וגדלות זה לא מילה כזאת, כמו שאמרתי, זה לא להיות רב, וזה לא להיות איזה וואו, איזה בן אדם, אני לא יודע מה, יוצא דופן, איזה מין משהו אחד, איזה אדם, כל אחד מאיתנו יכול להיות אדם גדול. לפי מה שהוא, לפי מה שמתאים לו. להיות אדם משמעותי, להיות אדם ערכי, להיות אדם רציני, להיות אדם שמנצל זמן, להיות אדם שעובד על עצמו, עובד, אדם שרוצה לתקן, לא חי ככה, רוצה להשתנות, רוצה להתקדם, רוצה לדעת, מבין, אדם שמבין שהחיי עולם, שזה התורה, כן, חיי, הרי שם הגמרא, מניחים חיי שעה, עוסקים בחיי עולם, חיי עולם זה התורה, התורה היא נצח, התורה היא העולם, היא הנצח. והתורה הזאת, הנצח הזה מתחבר אלינו, לתוך המציאות שלנו, ויש בכוחה של התורה, יש בכוחו של לימוד התורה, ממש להפוך את האדם, ממש לרומם את האדם, באמת לעשות אותו אדם מדהים, אדם נפלא, אדם שמקרין אור לכל מי שמסביבו, כל מי שפוגש אותו, כל מי שרואה אותו, כל מי שחי לידו. זה אשתו, זה הילדים שלו, זה השכנים שלו, זה אנשים שלו במקום עבודה, במילואים, בכל מקום, פשוט מרגישים, רואים את זה, מרגישים, זה קורה, זה קורה אצל האדם. וזה יקרה, זה קורה כשיש בחירה. כשבאמת אדם שואל את עצמו, וזה לא, זה בסדר גמור, זה לא מאוחר, לא צריך להגיד, רגע, מה, אני לא בשמינית, לא עשיתי את העבודה הזאת, לחשוב, זה היום המציאות שחלק גדול, לא כולם, תאר עצמי שיש כאלה שכבר בתיכון עשו את העבודה הזאת, אבל כן, המציאות היום היא כזאת שחלק מאיתנו עוד לא יכלו, לא היה להם את הכלים, לא היה להם את האפשרות, את הזמן, את המקום בנפש, באמת לעשות את הבחירה העמוקה הזאת, וממילא לפעול לאורה. ופה הדברים האלה מתחברים ממה שאמרתי קודם, כי אין לי ספק שאם ככל שעולם התורה, עולם החיים היהודיים, יבוא ממקום יותר של בחירה, לא ממקום של רוטינה, לא ממקום של איזה הרגל, לא ממקום של, טוב, יאללה, כולם, אנחנו בפנים, כבר נזרום כבר עם הדרך, לא. אלא יבוא באמת ממקום משמעותי ועמוק, אנחנו, כולנו, נראה אחרת, נקרין אחרת, וממילא זה, בסופו של דבר, זה ישפיע גם, כמו שאמרנו, על אלה שהיום אולי מפגינים כביכול באיזשהו מקום נגדנו, לא תמיד נגדנו אישית, אבל כמו שאמרנו, נגד מה שהתורה משדרת, כבר לא ירצו ולא יפגינו, כי רק ירצו להזדהות ולהתחבר, כי באמת זה דבר נפלא וגדול, ואנחנו זוכים, וזו זכות עצומה להיות בתוך המציאות הזאת. המעבר תמיד הוא מאוד מאוד חד בין חופשת הקיץ, מה שנקרא בעולם יולי-אוגוסט, לא יודע למה, שמות לועזיים, בסדר, זה החיים. ואומנם בין הזמנים שבחורי הישיבה הוא שלושה שבועות, אבל גם שלושה שבועות בדרך כלל מאוד מסיביים ככה של זה, בטח מי שעכשיו הגיע מחופשה ארוכה של שהתחילה כבר אחרי פסח, ופה ושם היה איזה גיחה לאיזה בגרות, אבל תכלס כבר חצי שנה בערך של סוג של חופש, סוג של איזה שחרור מסוים, של איזה אחרי כמה שנים טובות, של בית ספר ולימודים ובגרויות ועניינים, ואז יש ככה איזה... וקיץ, קיץ הוא כזה זמן כזה שנמצאים בחוץ ומשתחררים ומבלים, ואז בבת אחת פתאום באמצע האוגוסט הזה, באמצע הדבר הזה, אז מגיע ראש חודש אלול, וזה משהו אחר, זה פתאום תוך יחסים לתוך איזה ארבע עמוד, תוך ישיבה, ספרים, סטנדרים, שולחנות, שיעורים, חברותות, לכאורה עולם אחר, ציות אחרת. והיא יכולה להיות אפילו קצת, לא אגיד משברית, אבל היא יכולה להיות קצת, כאילו, קצת מורכבת, כאילו, אדם שואל את עצמו, רגע, הייתי פה, עכשיו אני שם, מי אני באמת? מה אני, לאיפה בדיוק אני שייך? אני, זה קצת יכול טיפה לבלבל או אבל באמת אני חושב שהנקודה הפנימית שחורזת את הכל היא נקודה אחת, וזה קשור לזה שזה כבר מזמן, אתם יודעים שכשאנחנו היינו צעירים אז עוד היו בישיבות שיחות כאלה, שכשהיה מגיע ראש חודש אלול, החבר'ה היו מגיעים, והיה משגיח. בישיבות היה אדם שהתפקיד שלו היה משגיח, הוא היה דופק ככה על הזה, ונותן איזו צעקה כזאת, אלול! והדגים שבים אפילו אומרים שהיו רועדים מרוב מהצעקה הזאת, כולם נכנסו, כל המציאות פשוט נכנסה לאיזו טלטלה. למה? כי התחיל אלול, ועוד חודש יום הדין, וזה אומר שכבר מעכשיו כבר צריך להתכונן ליום הדין, ואנחנו באיזה, נכנסים לאיזה תקופת פחד, ובטח מי שאומר סליחות כבר ומתחיל. אבל עם השנים, לאט לאט, יכול להיות שיש עוד מקומות שזה עדיין ככה, אבל זה השתנה. זה השתנה לא בגלל שפחות מתכוננים לראש שנה, ולא פחות, ולא בגלל שאנחנו פחות רציניים, ולא בגלל שאנחנו פחות חושבים איך לתקן, ואיך לשפר, ואיך לעשות, אלא זה, מה שהשתנה זה נקודת המוצא מאיפה אתה מגיע לדברים. האם אתה מגיע לדברים מתוך פחד, מתוך איזו תחושה שהרצון האלוקי ואתה, זה לא מתחבר ביחד, ואתה עכשיו צריך כאילו לשבור את עצמך כדי להתחבר לרצון, כדי לעשות את רצון השם, וזה ממילא איזה תנועה כזאת יותר של יראה, תנועה של לבין דור הגאולה, שהוא דור מלא חיים, הוא דור מלא שמחה. כוחות החיים שלנו הם כוחות נפלאים, כמו שאמרנו קודם, שיש כאלה שפוחדים, כי הם לא יודעים את זה, שהתורה מלאה, שהתורה היא רק עוזרת לגדל את כוחות החיים שלנו. תהליך התשובה, מן הסתם, ואנחנו ממליצים ללמוד את אורות התשובה, לפחות לקט, לפחות פסקאות, אבל מאיפה שלא תיגע באורות התשובה, הרב קוק כל כך מעודד אותך, כל כך משמח אותך, כל כך לא מפחיד אותך, אלא הוא אומר לך, תאמין בעצמך, הטוב נמצא בך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמו שרבי נחמן אומר לך, אבל לא סתם אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא מאמין בך. מאמין בך כי הוא ברא אותך, הוא ברא אותך עם נשמה ענקית, הוא ברא אותך עם כוחות מאוד חיוביים. וגם אם הכוחות האלה טיפה הלכו לאיזשהו מקום טיפה אחר, אבל בשורש שלהם הם כוחות טובים. והם רוצים טוב, והם רוצים תיקון, והם רוצים רק דברים אמיתיים ונכונים, אבל הם קצת טיפה טעו בדרך, אז אפשר לקחת אותם ולהחזיר אותם למסלול, אבל זה אותו אדם, זה אותם כוחות, זה כוחות בריאים, זה כוחות טובים, זה כוחות שמחים, וזה אותם כוחות שבילו עכשיו בקיץ, ואולי מדי פעם טיפה פספסו איזה גבול מסוים ו... ואולי עברו איזשהו גדר מסוים והייתה איזה נפילה, אבל זה נבע מחיים, זה נבע מכוחות חיים בריאים, טובים ומשמעותיים, שעכשיו אנחנו לוקחים את אותם כוחות חיים ולא צועקים אלו איזה פחד, אלא אומרים, איזה כיף, הגיע אלול, הגיע הזמן כזה שאפשר, עכשיו אולי היינו קצת טיפה בחוץ, קיץ, היינו טיפה ככה, עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, נכנסים לתוך עצמנו. כן, כן, צריך תקופה כזאת. זה כמו שאמרתי קודם, יש 5 שנים, אתה עוזב חיי שעה ונכנס לחיי עולם, ומבין שאם לא תשקיע בלימוד תורה כמה שנים, וקצת באמת זה יהיה, עכשיו אתה קצת פחות תשקיע בענייני החיים השוטפים, כי עכשיו אתה מבין שבלי החיי עולם האלה, אתה לא תוכל לבנות חיי שעה נכונים, ולכן צריך תקופה כזאת. אז כל 5 שנים הם כאלה, לצורך העניין, חודש אלול הוא חודש ההתחלה, והוא חודש משמעותי במיוחד, כי באמת הוא לקראת ימים נפלאים וגדולים, הימים, גם ימים הנוראים, זה גם קצת בעיה עם השם הזה, נוראי הוד, זה ימים נפלאים, אז קורא להם ימים הנוראים הנפלאים, אי אפשר לבטל שם שכבר עם ישראל קרא לימים האלה. אפשר אולי להוסיף, הימים הנוראים הנפלאים, כי הם באמת נפלאים, ראש שנה הוא יום נפלא, מלכות השם, גם יום כיפור הוא יום נפלא, זכות שקדוש ברוך הוא נתן לנו להתאר, וסוכות בכלל אין מה לדבר, וכולי. אז אם כן, אלול זה זמן נפלא, זה זמן נהדר, זה מתנה שקיבלנו ככה, באמת לא להגיע ככה לימים של החגים ככה, לא מוכנים, אלא באמת מוכנים, ולכן הישיבות באמת, לא משנה, ספטמבר, אוגוסט, מה יוצא, ראש חודש אלול מתחילים, כי באמת, באמת רוצים להתכנס פנימה ולקחת את כל העוצמות שיש בתוכנו, ובעזרת השם איתם להתקדם, לבנות, ואת כל זה לעשות מתוך בריאות, שמחה, חדווה, סיפוק, והחיים האלה, הסיפוק הזה, השמחה הזאת, היא קורית בבית המדרש. אין לה מקום אחר לקרות. יש הפסקת צהריים, זמן לנוח, יש חדר כושר, יש זה, קצת מוזיקה, יש קצת זמן להתעברר. בלילה עדיף בשעות מאוחרות של הלילה, לפעמים בהתחלה, בשלבים הראשונים, לחבר'ה צעירים, זה לא קל כל היום, אז יש להם לילה שמתחיל קצת יותר מוקדם. אחר כך זה מתארך הלילה, הערב מתארך, אבל יש גם כמובן לימוד בסדר ערב. החיים הם בבית המדרש, צריך לדעת, החיים האמיתיים הם בבית המדרש. ויש פה ושם קצת זמנים אחרים שבאמת הם צריך גם אותם, והם נועדו קצת טיפה להרפות, הפסקה פה, לילה קצת הרפיה וחזרה למקום באמת שבו הדברים מתרחשים, והם מתרחשים פה בתוכנו בבית המדרש. ואני מתאר לעצמי שגם שיעור א' זוכר מהביקור שלו בישיבה את המשפט שאנחנו מדי פעם אומרים אותו, בחירה בתוך מסגרת. כלומר, כדי להצליח באמת לממש את עצמנו בישיבה, אנחנו חייבים לדעת שיש איזשהו גבולות, לא נגיד אותם עכשיו, זה לא המסגרת הזאת, כל שיעור יתכנס במשך הימים הקרובים, יחד עם הצוות שלו, וביחד ילמדו ויבינו את הגבולות גזרה שלנו, אבל חשוב פה לומר משפט עקרוני, שכשאתה רוצה למצוא את האני הפנימי שלך האמיתי, את הבחירה כמו שאמרנו בדברים, את החיים המשמעותיים של הרצון לתקן ולהתקדם, זה חייב להיות בתוך איזשהו מסגרת שבתוכה אתה נמצא, כי אחרת אתה מתפזר לגמרי ואין לך שום סיכוי לעשות משהו. אבל אם תדע שיש דברים שאסורים לעשות, שאתה לא יכול לעשות אותם, כי אין אפשרות, כרגע זה חיי עולם, כרגע אתה בהשקעה, ולכן אתה גם אם לפני כן היית רגיל לעבוד ולעשות כסף, את הכסף אתה שם בצד עכשיו, ואולי בסוף השבוע של שבת חופשית אתה עוד נותן לעצמך קצת, מישהו אמר לי שהוא עשה את מה שאמרתי בין הזמנים, הרביט 3 שבועות עבודה, עשה קופה, והוא מסודר עכשיו לכל השנה קדימה, כמו שהמלצתי, שמחתי שפחות אחד שמע והקשיב, אולי יש עוד כמה, וזהו, אתה עכשיו יודע, עכשיו זה לא התקופה עכשיו, לא חושב, לא על זה, לא על כסף, לא על כל מיני עניינים אחרים, שום דבר, אני פה, זה המקום שלי, פה אני נמצא, פה הכל מתרחש, ובתוך זה יש בחירה, כלומר בתוך בית המדרש, בתוך ההוויה הרוחנית, מאוד מאוד חשוב שתהיה בחירה. אדם צריך להביא את עצמו, צריך להחליט, צריך להחליט בדיוק מה הוא לומד, איך הוא לומד, כמה, מתי, באיזה שיעור הוא נכנס, באיזה אופן הוא לומד, איך הוא מתחבר, איך הוא מוצא את האות שלו בתורה. פה חשוב מאוד המסגרת, הבחירה. מאוד חשוב האות של כל אחד, ולא שנהיה פה איזה עדר שכולם חיים בתוך איזה ריבוע. אבל מאוד מאוד חשוב לדעת שבלי זה דבר פשוט, והוא בטח עוד ידובר ויוסבר הדבר הזה. אבל על כל פנים, יש לנו משפט אחרון, באמת יש לנו זכות עצומה, צריך להעריך אותה, צריך להוקיר אותה, צריך להבין את המשמעות שלה. לא זכו לזה הרבה אנשים שהחיים שלהם לא אפשרו להם את האפשרות הזאת לשבת ככה בנחת וללמוד כמה שנים, וזה דבר ידוע. כל אחד פה אולי גם יצא לו לפגוש אנשים כאלה. אנחנו פוגשים את הבוגרים של הישיבה למיניהם, אז יש כאלה שברוך השם ניצול הזמן שלהם היה מעולה ואין להם על מה להתחרט, ויש כאלה שממש אומרים, מסתכלים על זה היום ואומרים, למה לא ניצלתי עוד יותר? איך אני מתגעגע היום בתוך כל עולם החיים שאני נמצא בו, איך אני מתגעגע ליום בישיבה, לא מדבר על שבוע ועל יותר מזה. ההזדמנות הזאת להיות ביחד, קהילה שלומדת, חבורה גדולה, מכל השיעורים ביחד, שמחוברים עם צוות של רבנים, עם שיעורים, עם ספרים, עם כל, באמת, עם כל האפשרויות שבעולם, עם תנאים מדהימים, שרק שב תלמד, הכל מסודר, מיטה מוצעת, אוכל מוכן, שום דבר, נר דלוק על הראש, מה שרק נשאר, בוא, תביא את עצמך ו... ובעזרת השם יתקדם ותעלה לטובה ולברכה. כמה דברים קטנים ככה מבחינה מעשית. אז דבר ראשון, התחלתי ככה קצת לעבור פה ולעזור לסדר את החברותות, אז ממש אחת החברותות הראשונות שנתקלתי, שלמדו את מסכת סוכה, פתחו בדף ב', בצורה טבעית, פתחו בדף ב' את המסכת. אבל מבחינת מה שהישיבה לומדת כציבור, כחבורה, אז כיוון שבזמן קיץ למדנו בסדר עיון חלק מפרק ראשון, צערנו לא סיימנו אותו, כמובן נשתדל לסיים אותו, זה מצוין, ובסדר עיון עכשיו בבוקר אנחנו נלמד את פרק שני עם דגש על הסוגיות של ישיבה בסוכה. יש שם ארבעה דפים מדף כ"ה עד סוף הפרק, עד דף כ"ח. ארבעה דפים שממש עוסקים בכל דיני הישיבה בסוכה. אז בעיון אנחנו לומדים, מתרכזים בדפים האלה. ומתחילים ככה בתחילת הפרק קצת כדי להרגיש את ההתחלה של הפרק, אבל את הדגש העיקרי אנחנו נותנים על הדפים האלה, שהם הכנה לחג סוכות מאוד מאוד טובה. ממש אתה מגיע לסוכות ואתה יודע על מה מדובר לעומק, כמובן לא רק זה הלכה ככה מעשית שורה תחתונה, אלא הרבה יותר ביסודיות. וסדר בקיאות, שזה הסדר שבו גם אתם לומדים ביחד עם החברותות הצעירות, וגם מי שאין לו חברות הצעירה לומד את זה עם עצמו, עם חבר מהשיעור. פה חשבנו לנכון להשקיע בפרקים רביעי וחמישי במסכת סוכה, פרקים מאוד חשובים, משמעותיים, שככה עוסקים גם בדברים שקשורים בכלל לכל הוויית החג, להעלה, לשמחה. אחר כך זה עובר לשמחה בית השואבה, למה שקורה בית המקדש בסוכות, וזה גם מבחינת הדפים, זה משהו כמו בערך כ-12-13 דפים, ככה בקצב של רגוע, של 2-2.5 דפים לשבוע, של עמוד ביום, אפשר בקלות להספיק את הדבר הזה, גם סוגיות לא קשות או משהו. אז ההמלצה שלנו והאמירה שלנו כישיבה זה שבעיון לומדים פרק שני, ובבקיאות לומדים את פרקים רביעי, ובהמשך פרק חמישי. כמובן חברותה שלומדת מהר ומסיימת ולומדת טוב, יש לפניה את פרק שלישי ויש לסיים את פרק ראשון, לא חסר מה ללמוד, אבל קודם כל זה הבסיס של הלימוד לכולנו. נקודה נוספת, חידוש שחידשנו בזמן הזה, מי ששם לב לטבלת שיעורים, זה נוגע בעיקר לחבר'ה משיעור ב' ומעלה. הוספנו רצועת שיעורים בשעה 5:15 עד 5:50. זאת אומרת, הרגשנו שאנחנו לא מספיק נוגעים בכל תחומי התורה, ולא כל הרבנים יש להם זמן איפה לתת שיעור, כי היה רק שיעור ב-6 וזה רק 5 שיעורים בשבוע. לכן הוספנו רצועה כל יום משעה 5:15 עד 5:50, שזה מרחיב את תחומי העיסוק בתורה מעבר לגמרא. אתם יכולים לראות, יש שם שיעור בדרכים שהתורה נדרשת, ושיעור ב-8 פרקים, ושיעור בלמדנות, ותראו, יש שם באמת כמה וכמה שיעורים נוספים. וכללית, אנחנו לגבי שיעורים בכלל, אנחנו, ההגדרה שלנו בלוז של הסדר יום של הישיבה, מי שיראה, מי ששיעור א' אולי עוד לא מספיק מכירים, אתם תראו שיש שני דפים, יש דף אחד שהוא אומר את סדרי הלימוד בישיבה, אם זה סדר בוקר, סדר עיון, אם זה סדר צהריים, 3:30 עד 5:15, סדר בקיאות, מ5:15 עד 7, סדר אמונה ותנ"ך, מ7 עד 7:40, סדר מוסר, 8:30 עד 10, סדר הלכה. זה סדר הלימוד. סדר הלימוד אומר שאם לא נכנסת לשיעור, מסיבה כזאת או אחרת, זה לא שיעור שמעניין אותך, לא שיעור שמדבר אליך, אז כמובן, מה שרצוי שתעשה, זה בבית המדרש ללמוד את התחום הזה, כי אנחנו חושבים שהתחום הזה הוא חשוב. אנחנו עושים סדר אמונה, כי סדר אמונה הוא חשוב, כי לימוד אמונה הוא חשוב, לימוד תנ"ך הוא חשוב. אם נכנסת לשיעור, אז אתה לומד בשיעור, אתה לומד אמונה או תנ"ך, או אתה לומד את הנושאים האלה בשיעור. ולכן, בזמן הזה, שמ5:15 עד 5:50, יש או שלומדים את המדרש, או שנכנסים לשיעור כאשר השיעור הוא חשוב לנו להיכנס אליו. ואני חושב שמאוד חשוב בשיעורים, יש דברים שאתה לא יכול לקבל אותם בלימוד לבד, ולכן תחשבו טוב לפני שאתם לא נכנסים לשיעור. תחשבו טוב, זה בסדר, לפעמים אחרי כמה פעמים אתה מחליט, זה לא שיעור שכרגע חשוב לי, לא שיעור שכרגע מעניין אותי, אני לא נכנס. אבל תחשבו טוב לפני שאתם לא נכנסים, כי יש דברים שאחר כך אולי תצטערו עליהם, כי אולי עסקו פה באיזה נושא לאורך זמן, ובעצם בדיעבד תגיד, וואו, איפה הייתי ולמה לא הייתי וחבל. אז לשים לב לדבר הזה. וזהו דבר אחרון, השינוי הרגיל של חודש אלול, כידוע תפילת שחרית בישיבה הקבועה בדרך כלל בכל השנה היא בשעה 7:15. חודש אלול בגלל הסליחות, התפילה מוקדמת לשעה 7, כדי שיהיה זמן אחרי התפילה למי שרוצה לומר סליחות ורצוי, וכמובן זה חלק מ חודש אלול, חלק מהתהליך, חלק מהעבודה הרוחנית שלנו. אז יש לנו משבצת בין תפילת שחרית, נגמרת ברבע לשמונה, 7:50, מקסימום שני וחמישי סביבות 8, ומשם עד 8:30 יש לנו סליחות, קם בית המדרש מיד אחרי התפילה, וארוחת בוקר, והשיעור בוקר מתעכב ברבע שעה והוא עובר ל9:15, כדי לא לפגוע כמה שפחות בסדר בוקר, אבל אין ברירה, רבע שעה פשוט אין זמן, אז הוא עובר ל9:15, ואחרי החגים זה יחזור למה שהיה קודם. אז זהו, ככה כמה מחשבות לקראת הזמן הנפלא, לקראת 40 יום, קצת פחות, שמחכים לנו. מי שינצל את זה כמו שצריך, יגיע ליום כיפור, יסתכל אחורה בסיפוק מאוד גדול, יגיד וואלה, 5 שבועות עכשיו, ככה באמת עשיתי עם עצמי משהו משמעותי, אני שמח, אני מרגיש טוב, אני מרגיש ככה שבאמת קורה איתי משהו. אז כדאי, רצוי ככה להגיע עם, עם ההרגשה הזאת. בסוף זה כל אחד כמובן יש לו את בדיוק את האופן עבודה שלו, המתאים לו, אבל באופן כללי של כולנו זה שאנחנו באמת נמצאים ככה באמת במוד של, של השקעה, במוד של רצינות, של באמת שמים את עצמנו, נמצאים בתוך המציאות הזאת, לא לידה, לא חולפים ככה כאילו בתור איזה אורחים בתוך המציאות הזאת, אלא באמת אנחנו בתוכה, אנחנו חלק ממנה וחיים אותה בצורה הכי משמעותית שיכולה להיות. אז בעזרת השם שיהיה בהצלחה לכולנו, זמן טוב, שהכל יהיה לטובה ולברכה בעזרת השם.